חבר'ה. אז אנחנו צריכים פה לברר נושא מאוד מעניין. הוא סיים בסוף הפרק הקודם על העניין הזה של האותיות. הוא דיבר על ההבדל שיש בין האותיות של העשרה מאמרות עצמן לאותיות שמגיעות כדי לברוא נבראים פרטיים. גם בחיתת היום ראינו את זה. לאותיות שמשתלשלות ומתחלפות כדי להגיע ולברוא נבראים פרטיים. דבר נוסף שראינו, שיש הבדל בין האותיות שבהם ברא הקדוש ברוך הוא את העולם ומחדש בטובו בכל יום תמיד, לדיבור של הקדוש ברוך הוא שמתגלה לנביאים. אבל אחרי שהבנו את כל הנושאים האלה שהוא דיבר עליהם בשני הפרקים הראשונים, שהוא בעצם חזר והסביר את העניין הזה שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. ושהכוח האלוקי הזה שהקדוש ברוך הוא השקיע בבריאת העולם, מכמה וכמה סיבות, וביניהם מהסיבה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהבריאה תהיה מחוברת אליו כל הזמן, דהיינו לא שזה יהיה כמו למשל, כן, ששואלים מה העונש לנחש. הקדוש ברוך הוא אומר לנחש, על גחונך תלך, ואפר תאכל כל ימי חייך. אז יש אנשים ששואלים איזה עונש זה לנחש מצוין, לא צריך ללכת למכולת, לא צריך ללכת לפלאפל, לא צריך לקנות במסעדה, איפה שהוא הולך, יש לו אוכל. מה אתה אומר? זה עונש? זה לא עונש, אבל האמת שזה כן עונש. למה זה עונש? כי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה שאנחנו נתפלל אליו ונבקש ממנו. וכשאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, זה עוזר לנו להרגיש את הקרבה לקדוש ברוך הוא. וכשאנחנו מתפללים אל השם, אז אנחנו קרובים. לכן תפילה זה מלשון חיבור, כמו התופל כלי חרס. וזה בעצם העניין של שהאופן שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה לא באופן כזה שהוא נותן את כל הכוח לעולם להתקיים לכמה זמן שהוא צריך להתקיים, וחס ושלום עוזב אותו. הקדוש ברוך הוא נקרא כל עולם, והפירוש הוא מחובר עם העולם, והוא מחיה את העולם, ואכפת לו ממה שקורה בעולם כל הזמן. אז אחרי שהבנו שהאופן שבו הקדוש ברוך הוא בורא את העולם זה על ידי אותיות, עכשיו אנחנו צריכים להתבונן קצת ולהבין מזה את ה... לקחת את העולם, נקרא לזה, בפרופורציה נכונה. מכיוון שכל זמן שלא ידעתי שהקדוש ברוך הוא מחדש את העולם בכל רגע, הייתי יכול לחשוב שהעולם זה מציאות. אבל אם אומרים לי שהקדוש ברוך הוא צריך, או לא צריך, כך הוא החליט, כך הוא עושה, כך הוא רוצה, הקדוש ברוך הוא בורא בכל רגע את העולם מחדש. אז מה זה אומר לגבי המציאות של העולם עכשיו? מה זה אומר לי זה שיש, אני רואה עולם? יש עולם? זה שאני רואה עולם זה אומר לי שעכשיו הקדוש ברוך הוא החליט לברוא אותו. ועד כדי כך שהקיום של העולם, נכון שמלכתחילה הקיום של העולם נברא, העולם נברא על תנאי. נכון? ככה כתוב, יום השישי, מה זה ההי? ההי הזאת מלמד שתנאי היא תנאי הקדוש ברוך הוא עם מעשה וראשית. ולכן על הים, ים סוף כשהוא חוזר, וישב הים לאיתנו, אז אומרים חז"ל, לתנאו. ובעצם הסך הכל הוא שהקדוש ברוך הוא, תנאי התנא הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, אם ישמרו בניי תורתי מוטב, ואם לא, הרי אני מחזיר את העולם כולו לתוהו ובוהו. זאת אומרת שהקיום של העולם הוא כל הזמן מותנה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. זה אומר שהמציאות של העולם בהווה, בכל רגע, בכל זמן נתון, היא לא מציאות כל כך תקיפה כמו שהיינו יכולים לחשוב. כי העולם בעצם לא קיים מצד עצמו. העולם קיים רק מצד שהקדוש ברוך הוא מחדש אותו בכל רגע. אז זה לא שאני יכול כל כך להיות בטוח בזה שאני דורך על משהו והוא קיים. בזה שאני קיים. ואת היסוד הזה של ביטול העולם, אנחנו, תורת החסידות בכלל, מעריכה ומעניקה בעניין הזה, להסביר לנו שהעולם בטל. ולכן אחד הרגשות הבסיסיים שנוצרים אצל חסיד שלומד חסידות, זה תחושה כזאת שנקראת אינוולט אויסוולט. אני חי בתוך העולם, ויחד עם זה אני יודע שאין עולם, או אין כל כך עולם. וכל מה שיש עולם זה בגלל שכתוב בתורה, בראשית ברא אלוקים. הוא אומר כך, הפרק ג' והנה אחר הדברים והאמת האלה, כל משכיל על דבר יבין לאשורו, איך שכל נברא ויש, הוא באמת נחשב לעין ואפס ממש, לגבי כוח הפועל ורוח פיו שבנפעל, המהווה אותו תמיד, הוא מוציאו מעין ליש, מעין ממש ליש. ואולי ננסה רק לדייק קצת את המילים. אחרי הדברים והאמת האלה, בסדר, הוא אמר לנו כל מיני דברי אמת, דברים חשובים, כל משכיל על דבר צריך שכל, צריך להתבונן כדי לברר לעצמנו את העניין הזה, יבין לאשורו, יבין את זה בצורה חזקה, מבוססת, איך שכל נברא ויש, הוא באמת נחשב לעין ואפס. וכאן יש מלכודת, או לפחות נושא שצריך להתמקד בו. הוא לא אומר הוא באמת עין ואפס. הוא באמת נחשב לעין ואפס. כן, כי הנחשב הזה זה נחשב ממש, אבל זה נחשב. כי זה שאנחנו מחלקים, וכתוב בפסוק, כל דעות הוויה, הקדוש ברוך הוא יש לו שתי דעות, דעת עליון שלמעלה יש ולמטה עין, ודעת תחתון שלמטה יש ולמעלה עין, זה לא החלוקה שהדעה של הקדוש ברוך הוא היא אמת והדעה שלנו היא שקר. לא, הקדוש ברוך הוא בעצמו נקרא כל דעות. והוא זה שבורא את העולם. אז כיוון שהוא זה שבורא את העולם, אי אפשר להגיד שהעולם הוא שקר מצד עצמו. הקדוש ברוך הוא אמת. וכל מה שהוא עושה זה אמת. אלא שצריך לברר לעצמנו, שמצד אחד באמת על פי תורה יש עולם, ולכן יש דיני ממונות בתורה. וכל ההלכות האחרות של התורה, דלת רשויות לשבת, איסורי קצירה, הכל ללכות שבת, הכל מדובר על מציאות גשמית. כי בחסידות יש את המשל הזה, כדי להוכיח לנו שהעולם הוא מציאות, אז כתוב בחסידות משל, יש הלכה שאומרת, שניים לוקטים קישויים בשבת. אחד עושה מעשה וחייב, השני מאחז את העיניים ופטור. אז מה זה מאחז את העיניים? בפשטות זה סוג של כישוף. זה לא שהוא עושה בזריזות ידיים כמו אלה שקוראים לעצמם היום קוסמים. שגם זה אגב, רוב הפוסקים אוסרים את זה. אפילו שאותו אחד יגלה לך איך הוא עושה את זה, בשעת מעשה אתה לא יודע איך הוא עושה, יש מקום, יש פוסקים שאוסרים את זה גם היום, אבל זה לא הנושא שלנו היום ענייני הלכה. מאחז את העיניים שחזל מדברים עליו, זה מאחז את העיניים כזה שהוא במהותו הוא מחשף. אז מה הפירוש שהמאחז את העיניים פטור? הוא פטור מדיני שבת. ובפרט שהחיוב נעשה על ידי עדים והתראה. ואם לא יתרו בו מדין שבת, מדין כישוף, אז בבית דין לא ידונו אותו על דין של כישוף. אבל מצד הדין, הוא יהיה חייב בדיני כישוף. לפחות בדיני שמיים ודאי שהוא יהיה חייב. אז למה נפקא מינה? למה הוא לא חייב בדיני שבת? כי הוא באמת לא הלוקט כישויים. אבל אם כל העולם זה אחיזת עיניים, אז מה ההבדל בין זה שלוקט כישויים באמת לבין זה שמאחז את העיניים? מזה ראיה שהעולם הוא לא אחיזת עיניים. ומדובר על דיני נפשות.
אסור לגנוב.
אסור לגנוב?
אם זה לא מציאות, אז למה לא?
אם זה לא מציאות, אז אין פה חפץ, ואין פה בעלות, ואין פה אתה, ואין פה אני, וזה הכל דמיון אחד גדול, ותביא לי את זה. אז לכן הוא אומר נחשב. איך שכל, יבין לאשורו, איך שכל נברא ויש, הוא באמת נחשב לעין ואפס ממש, לגבי כוח הפועל ורוח פיו שבנפעל, המהווה אותו תמיד ומוציאו מעין ממש ליש. ומה שכל נברא ונפעל נראה לנו ליש וממשות, זהו מחמת שאיננו משיגים ורואים בעיני בשר את כוח השם ורוח פיו שבנברא. למה אני רואה עולם? זה שאני רואה עולם זה בגלל שאני במצב של עולם, במצב של הלם ואסתר. לולי הייתי במצב של הלם ואסתר, או במילים אחרות, אם נגיד את זה בצורה חיובית, לו ניתנה רשות לעין לראות, לא היינו רואים את העולם כמו שאנחנו רואים אותו עכשיו. ואם אנחנו זוכרים בחלק א' של התניא, בספר של בינונים, פרק מ"ג, כבר דיברנו על זה, מה כתוב? שאיזה הוא חכם, הרואה את הנולד. ומה הפירוש הרואה את הנולד? הוא רואה כל דבר, איך הוא נולד ומתהווה, יש מעין. תסכימו איתי שבן אדם כזה שרואה איך כל דבר נברא, יש מעין בכל רגע, החיים שלו הרבה יותר רגועים מהחיים שלנו.
איך הוא מדמיין את זה?
לא, הוא רואה את זה כמו שאתה רואה. אתה יודע מה, יש דברים שאתה לא רואה, נכון? חשמל אתה לא רואה. אבל כשאתה יודע שקבל מחובר לחשמל, אתה נזהר. למה? כי אתה רואה איכשהו, באיזה סוג של ראייה שכלית נקרא לזה. כבר הסבירו לך שהאש היא חמה והסכין הוא מסוכן. והחשמל הוא נושך, אז אתה נזהר מזה. אתה לא רואה את זה. יותר מזה, ושוב, זה כנראה תלוי במדרגה של אותו חכם. רב לוי יצחק מברדיצ'וב היה יכול להציע לאדמו"ר הזקן ללכת דרך הקיר. והוא לא חשש שיתקמת לו הכובע, או שיתלכלכו לו הבגדים מהאבק. או אם זה היה קיר מעץ, הוא לא פחד שישבור את הראש. הוא לא פחד. ולמה? הוא לא פחד כי מכיוון, כי כנראה שזה לא הייתה סכנה שם. מכיוון שהוא באמת, היה במצב כזה שהוא רואה את הדבר השם. ודבר השם זה לא איזה משהו שאי אפשר ללכת דרכו. ואדמור הזקן ברמת העיקרון הוא לא נבעל, אדמור הזקן לא אמר שהוא משוגע. אז כן, לא רצה לעשות את זה כדי לא לעשות רעש, וכדי, אתה יודע, צריך להתנהג בעולם כמו שמתנהגים בעולם. גם הבעל שם טוב, כשהוא היה לו קפיצת הדרך, שהוא נסע עם אלכסי שלו, אז זה לא הפירוש שהוא עמד בכיכר האי והוא נעלם, והתגלה במקום אחר. גם ככה הוא היה יכול. למה הוא עשה את זה ככה שצריך לנסוע במרכבה וסוסים, וצריך להאכיל אותם ואת הגוי? ולתחזק את המרכבה. כי זה נראה שנוסעים, ואחרי שאתה לא רואים אותך כבר, אז טוב, באיזשהו שלב, היה נהיה העניין הזה של קפיצת הדרך, באופן כזה שלא ממש לשבור את הטבע. להבליע את זה בתוך הטבע בצורה כזו או אחרת. למה? ככה, כנראה ככה צריך להתנהג. לא שזה לא אפשרי. אותו סבא בזוהר שמסתכל על האוכל שיש לו ביד, ומבקש שיתנו לו אוכל. לא, זה לא שהוא נודניק. זה לא שהוא מתפלל תפילת שווא. כבר יש לך אוכל. איך אפשר להתייחס לזה? אפשר לברך על זה, אולי זה ייעלם. לכן העולם הרבה פחות מפחיד. הרבה פחות מאיים. הרבה יותר, חיים הרבה יותר רגועים כשאתה חכם כזה. שרואה את הנולד. יש מושג כזה שניתנה רשות לעין. מושג כזה.
האם האוכל בסופו של דבר שהיה
אצלו
בצלחת היה
במציאות
של אוכל?
ועדיין הוא התפלל שיתנו לו אוכל גם כשכבר האוכל היה אצלו בצלחת. או ביד.
כדי שהאוכל ימשיך להתעבוד באותו אופן.
כן, שלא יהפוך לחצץ.
כתוב שאם אדם שומע צעקה,
זה בדיוק, הזכרתי את המושג תפילת שווא.
לכן נזכרתי בזה. אז לכאורה זה הפוך. אתה כן יכול להתפלל שזה לא יהיה מבני משפחתי.
אחרי שכבר שמעת את הצעקה? בטוח, אתה צודק.
כבר
צעקו.
האוכל כבר על הצלחת.
אז זהו, אצלך האוכל על הצלחת. והוא רואה שזה מתהווה בכל רגע יש מעט.
זה עניין של דרגה?
מסתבר, כן. זהו חכם הרואה את הנולד, זה דרגה.
כלומר, הפנה היפתי. הוא כן היה יכול
להתפרש
שזה לא יהיה מ...
לא, כי הצעקה כבר הייתה. מי שצעק, צעק כי כאב לו. זה כבר בעבר. אנחנו מדברים על ממדים שונים. פה אנחנו מדברים על כאן ועכשיו. הוא רואה את זה, והוא רוצה שגם בעתיד זה ימשיך להיות אוכל ולא יהיה חצץ או ברגים. פה זה אבל אחורה. אנחנו לא משנים, לא משכתבים את ההיסטוריה, זה לא... טוב, אתה שואל טוב. עשינו בירור, כן. אז זה מה שהוא אומר, הוא מה שכל נברא ונפעל, תשים לב, מי שזוכר את מה שכתוב בסוף הפרק, במידה מסוימת הוא כבר עונה על השאלה של סוף הפרק, הוא עונה עכשיו. אתם זוכרים את השאלה שבסוף הפרק? הרי הוא תכף הולך ללמד אותנו את המשל הזה של אור השמש בתוך השמש. הוא אומר שהעולם בטל אל הקדוש ברוך הוא כמו אור השמש כשהוא בתוך השמש. אז הוא מסיים את הפרק, אבל לכאורה אין המשל דומה לנמשל. כי במשל, אז השמש ברקיע והאור כאן. אבל בנמשל, גם הקדוש ברוך הוא כאן. אז איך העולם לא מתבטל? בפרק הבא הוא באמת מתחיל להסביר איך העולם לא מתבטל, כי יש משהו שמסתיר. שם משום מגן, הוויה אלוקים, שם הוויה מהווה, ושם אלוקים מסתיר את שם הוויה. ולכן זה נקרא בריאה, כמו שהסברנו בפרק הקודם, שבריאה מלשון נפק לבר, הוא יצא מהאחדות האלוקית. הוא לא יצא באמת, הוא יצא בהרגשה שלו. אז יוצא שלגבי המציאות של העולם יש שתי שאלות. איך הוא באמת קיים? נקרא לזה בינו לבין האור אינסוף, איך הוא לא מתבטל באור אינסוף, כי יש משהו בינו לבין האור אינסוף שמסתיר, ואיך אני רואה אותו למציאות, ואני לא רואה את האור אינסוף שמחיה אותו. אז על השאלה איך אנחנו רואים את העולם למציאות, הוא עונה כאן, לא ניתנה רשות לעין לראות. טוב, אבל אילו ניתנה, בוא נראה מה כן, אילו ניתנה רשות לעין לראות ולהשיג את החיות ורוחניות שבכל נברא, השופע בו ממוצא פי השם ורוח פיו, לא היה גשמיות הנברא וחומרו ממשו נראה כלל לעינינו. למה? כי הוא בטל במציאות ממש לגבי החיות והרוחניות שבו. מאחר שמבלעדי הרוחניות היה עין ואפס ממש, כמו קודם ששת ימי בראשית ממש. והרוחניות השופע עליו ממוצא פי השם ורוח פיו, הוא לבדו המוציאו תמיד מאפס ועין ליש, הוא מהווה אותו. מה הוא אמר? הוא אומר ככה, אילו ניתנה רשות לעין, אז מה היינו רואים? היינו רואים את העיקר ולא את התפל. האמת שבדברים מסוימים, אפילו שלא ניתנה רשות לעין, אנחנו צריכים לחתור לזה ולשאוף לזה. אם אתם זוכרים את פרק למד ב' שעוסק בענייני אהבת ישראל, אז מה אתה צריך לשאוף, לראות כשאתה מסתכל על יהודי? את התסרוקת שלו, את הבגדים שלו, את הצבע שלו, מאיזה עדה הוא, איזה חינוך הוא קיבל, איך הוא מתנהג, מה הוא אכל היום, כמה כסף יש לו בבנק. צריך לראות את הנפש האלוקית שלו, שהיא חלק אלוקה ממעל ממש. ומצד זה הוא אח שלי. איך הוא נראה, איך הוא מתנהג, איזה כובע יש לו. את מי זה מעניין? לא שזה לא קיים. לפעמים בעניינים הלכתיים זה קיים, יש מצווה של הוכיח תוכיח, ויש מצווה של כתירי אהרון וכיסיתו. אם אתה רואה בן אדם רעב, צריך להאכיל אותו. יש דברים שאתה לא תוכל להתעלם. לפעמים הבן אדם הזה הוא עבדה. הוא הלך לאיבוד לקדוש ברוך הוא. כי תראה שור אחיך עושה יוני דחים, כל שכן את הבן שלו. אז אסור לך, יש דברים שלא תוכל להתעלם. אבל מעבר לכל זה ולפני כל זה, מה אתה צריך לראות כשאתה מסתכל על יהודי? להסתכל על יהודי בעין ימין, כמו שאמר הרי במערש לבנים שלו. להסתכל על יהודי בעין ימין זה להסתכל עליו מצד הנשמה. זה הכי חשוב. אז אילו ניתנה רשות, היינו רואים את העיקר, את הרוחניות שלו. ובמילא, הגשמיות של הנברא, החומר שלו, זה לא היה נראה, כי זה תפל. כמו שכשאני מסתכל על יהודי שני, אני צריך לראות כתפל את כל אותם העניינים שמבדילים בין הנשמה שלי והנשמה שלו. ואני צריך להבין שהנשמות שלנו הן אחיות ממש. כך אני צריך להסתכל על העולם ברעיון ולראות אלוקות, לשאוף לזה. וזה חלק ממצוות אמונה, כמו שכבר הזכרנו כמה פעמים. שאדמור הזקן אומר שאמונה זה מלשון אימון, שאדם צריך לאמן את עצמו לראות אלוקות.
זה יצא שבכל מקרה, זה בעצם לא ניתנה
לשם. כן. לא ניתנה, ויש סיבה טובה לזה.
כאילו היו.
כדי לתת לנו מקום לעבודה, כדי לתת לנו בחירה. אם היינו רואים, ולא היינו מתייחסים לגשמיות, היא לא הייתה תופסת אצלנו מקום. אז איזה בחירה יש לנו אם לעשות מצוות? איזה בחירה יש לנו בין טוב לרע? כלום, אנחנו כמו המלאכים, שאנחנו מופקעת מאיתנו הבחירה, אז אנחנו לא ממש נבראים.
אז זה שלא קיבל, לא ניתנה לנו היכולת לראות את זה, זה בעצם מה שיצר את המציאות.
עוד פעם, לא. כי אמרנו קודם, יש שתי שאלות. איך הנברא מצד עצמו קיים, ואיך הוא לא בטל כמו שאור השמש בטל בתוך השמש, ואז אנחנו אומרים, יש מנגנון הסתרה פנימי, שנקרא שם אלוקים, שמסתיר על שם הוויה.
ביחס לנברא.
ביחס לנברא, כדי שהנברא יתקיים ולא יקפצו לו הפיוזים. מרוב גילוי אלוקי. ויש מה האדם רואה את הבריאה. ופה כבר יכול להיות שהבריאה קיימת, כי הקדוש ברוך הוא מסתתר ממנה, לכן התקל מסתתר. והאדם לא יראה אותה כבריאה. כמו אותו סבא בזו, כמו אדמור הזקן שאמר, עכשיו אני לא רואה את הקורות של התקרה, אני רואה רק את הדבר השם.
אז אצלו לא הייתה בחירה?
בשלב הזה לא. כמו שאתה, מה השאלה, גם אצל צדיק כבר אין את אותה בחירה כמו אצלנו. העבודה שלו היא פשוט ברמות אחרות. טוב, עוד פעם, אילו ניתנה רשות לעין לראות ולהשיג את החיות ורוחניות שבכל נברא שופע בו ממוצא פי השם ורוח פיו, לא היה גשמיות הנברא וחומרו ממשו נראה כלל לעינינו, למה? כי הוא בטל במציאות ממש לגבי החיות והרוחניות שבו. ולמה הוא בטל? כמו שהסברנו קודם. מאחר שמבלעדי הרוחניות היה עין ואפס ממש, כמו קודם ששת ימי בראשית ממש. אז גם עכשיו כשהוא קיים, הוא לא כל כך קיים כמו שזה נדמה לנו. מה קיים באמת? דבר השם שמחיה אותו. לנו זה נראה כך וכך. הוא מצד עצמו לא מרגיש מה שמחיה אותו, ולכן הוא לא מתבטל. והרוחניות השופע עליו ממוצא פי השם ורוח פיו, הוא לבדו המוציאו תמיד מאפס ועין ליש ומהווה אותו. אם כן, אפס בלעדו באמת. בלעדו של מי? של אותו החיות והרוחניות שמתלבש בו ומחיה אותו. והמשל הזה, כבר דיברנו קודם, הוא אור השמש, המאיר לארץ ולדרים, שהוא זיו, ואור המתפשט מגוף השמש, ונראה לאין כל מאיר על הארץ ובחלל העולם. והנה זה פשוט, שאור וזיו הזה ישנו גם כן בגוף וחומר כדור השמש עצמו שבשמיים. מה הקל וחומר? שאם מתפשט ומאיר למרחוק כל כך, כל שכן שיוכל להאיר במקומו ממש. זה הקל וחומר, אלא רק ששם, במקומו ממש, נחשב הזיו הזה לעין ואפס ממש, כי בטל ממש במציאות לגבי גוף כדור השמש. דיברנו כבר פעם על המושגים האלה שהוא הזכיר גם בתחילה, ביטול במציאות וביטול היש. למה לא אומרים ביטול המציאות וביטול היש? רק הפירוש ביטול במציאות, השאלה היא איפה הפוקוס, איפה המיקוד. כשאומרים ביטול במציאות, המיקוד הוא בתוך מה המתבטלים, לא מי המתבטל. בדיוק. וביטול היש, הפוקוס הוא על מי המתבטל. ולכן זה ייחוד העילה וייחוד התתה. ביטול במציאות, כל הנבראים, או לפחות הנבראים הנאצלים של עולם האצילות, הם בטלים במציאות של הבורא. זה לא שהם לא קיימים. שאלה שנרגש אצלם כל כך, אין עוד מלבדו, שאין שום אהבה מינה, שהוא מציאות נפרדת. מה שאין כן בעולמות ביה, ביטול היש, או ביטול, או ייחוד הקטעה, אז הדגש הוא שיש, יש, ואיך אומרים, הוא עושה טובה ומתבטל. מקבל עליו את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. הוא מקבל. הוא המתבטל. הוא והוא והוא והוא. אז לכן זה נקרא ביטול היש. יש פה יש. הוא יש שבאופן של ביטול. כי בטל ממש במציאות לגבי גוף כדור השמש הוא מקור האור והזיו הזה, שהזיו והאור הזה אינו רק הערה מהירה מגוף ועצם כדור השמש. רק בחלל העולם, תחת כל השמיים ועל הארץ, שאין כאן גוף כדור השמש, השמש נשארת רחוק למעלה בחלל, אז אין כאן גוף כדור השמש במציאות. כאן אנחנו רואים את האור, נראה כאן האור והזיו הזה ליש ממש לאין כל. ונופן עליו כאן שם יש, באמת, מה שאין כן כשהוא במקורו בגוף השמש, אין נופל עליו שם יש כלל, רק שם עין ואפס. כי באמת הוא שם לעין ואפס ממש. שאין מאיר שם רק מקורו לבדו, שהוא גוף השמש המאיר ואפס בלעדו. אז עד כאן המשל. משל מאוד ברור.
אפשר להסביר אותו?
תחשוב שאתה נמצא בתוך השמש. האם אפשר להגיד שמישהו רואה אור בתוך השמש? זה דברים תיאורטיים, כי אנחנו לא הולכים להיכנס לתוך השמש, וגם המושג של ראיית אור, אנחנו היום יודעים די קל להבדיל בין אור לבין מאור. והאמת שלא צריך להפליג עד השמש בשביל זה. בתוך המנורה יש אור, אבל זה לא כל כך שאפשר לבודד אותו ולהתייחס אליו כאל דבר בפני עצמו. מצד אחד אתה חייב להגיד שיש שם אור כי הוא יוצא משם, אבל להגיד שהוא קיים שם כדבר בפני עצמו, זה בדיוק הנקודה. כדבר בפני עצמו הפירוש שאתה יכול להתייחס אליו כמו שהוא. ולפחות בשמש, במנורות ניאון האלה, אני לא בטוח שהכלל הזה תופס. אבל במנורות אחרות, זה בטוח שזה עובד אותו דבר כמו עם השמש. יש חוט לאט, הוא מתלהט אז הוא מאיר. יש אור בתוכו, פשיטה אם הוא יוצא משם אז יש שם. אפשר להתייחס אל האור שבתוכו כאל אור? לא, כי בתוכו יש רק את המאור. את מה שמוציא את האור. אי אפשר לראות שם, לבודד שם ולהתייחס שם כאור בפני עצמו.
אתה רואה, איך אתה יכול לראות אור?
בתוך מאור. יותר חזק, בפי כמה וכמה, יותר חזק.
זה המאור, את האור הזה שיש פה, אתה לא רואה
גם את האור
עצמה.
תראה, מה שבא באור, מה שאתה רואה זה תמיד אור. אז אם נסכם שאתה רואה רק אור ואתה לא רואה את המאור, אז הכל בסדר. אבל לו יצויר שאתה בתוך המאור בעצמו, האור זה מה שמתפשט ממנו החוצה. ומה יש בפנים?
אותו דבר, בפי
לא. מיליון. שם יש משהו אחר. שם יש מאור, לא אור. יש המאור כמו שהמאור מוציא אותו, כמו שהמאור כולל אותו, כמו שהמאור משפיע אותו. אבל זה לא שאפשר להתייחס שם למציאות של אור בפני עצמו, כי הוא בטל בתוך מה ש... מציאות אחרת יותר נעלה ממנו.
זה המקור שלו.
המקור שלו.
כדוגמה את האש, או כל להבה שהיא מהירה. האור שמתפשט מהלהבה, האור שיש לנו כאן עכשיו זה להבה, לא יצא שהייתה פה, שיש פה מדורה שהיא מהירה, אז האור שיש לנו זה אש? בפירוש לא. והאש עצמו זה מות אחר.
טוב. זה משל שצריך קצת לאמץ את המחשבה בשביל שיתברר לנו קצת העניין שלו, אבל המשל הזה בעצם נועד לקרב אל השכל, כי הרי אנחנו לא הולכים להישאר עם המשל הזה. כי הרי הוא שואל עליו, תכף נראה, הוא שואל עליו שאלה גדולה. כי המשל כבודו במקומו, אבל השמש בשמיים והאור פה, מה שאין כן באופן שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, אז כל העולם נקרא אור וזיו מהקדוש ברוך הוא, ויחד עם זה, הקדוש ברוך הוא גם נמצא פה. אז באמת נראה קצת את השאלה הזאת, איכשהו קצת מסתייג מהעניין. אז בוא נראה רק איך הוא לוקח את המשל ומכיל אותו על הנמשל. אז הוא דיבר על המשל, על האור, ועכשיו הוא מדבר על הנמשל. וכדברים האלה ממש בדמותם, כצלמם הם כל הברואים לגבי שפע האלוקי. מרוח פיו השופע עליהם ומהווה אותם, והוא מקורם. והם עצמם אינם אלא, כן, הוא אומר רק, אבל זה רק במובן של אלא, אינם רק כמו אור וזיו מתפשט מן השפע ורוח השם, השופע ומתלבש בתוכם, ומוציאם מעין ליש. ולכן הם בטלים במציאות, לגבי מקורם, כמו אור השמש שבטל במציאות ונחשב לעין ואפס ממש. ואינו נקרא בשם יש כלל כשהוא במקורו. רק תחת השמיים, שאין שם מקורו, אז הוא נחשב, אז הוא נקרא ליש. כך כל הברואים, אין נופל עליהם שם יש כלל, אלא לעיני בשר שלנו, שאין אנו רואים ומשיגים כלל את המקור שהוא רוח השם המהווה אותם. ולכן נראה לעינינו גשמיות הנבראים וחומרם וממשם, שם יש גמור. כמו שנראה אור השמש, יש גמור כשאינו במקורו. טוב, אנחנו נעצור כאן, כי ביום שני, בעזרת השם, אנחנו נראה שהוא שואל שאלה על המשל הזה, וגם נספר סיפור מעניין, ואז נראה מיד גם את התשובה. אז כדי שלא נשאר עם שאלה, נעצור כאן.